הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
שלום כבוד הרב אברהם קנאי, שמי דוד. אני רציתי לדבר על מקרה מאוד קשה של בחור שהוא היה בעבר תלמיד לא ישיבה, תלמיד בכולל השכונתי, וקרה מה שקרה, מקרה עצוב מאוד שהוא פגש, אני קורא לזה את ה... את, אני אתבטא בהכי עדינות, את המלאכי חבלה, שזה השטן. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
בוא תנסה, Hello? כן כן, אנחנו מנסים פה, מסתכלים אחד על השני, מנסים להבין את המלאכי חבלה, הכוונה מה?
המלאכי חבלה והשטן, שאני קורא להם שזה בעיה לא אישית, בעיה עולמית, שזה נקרא לצערנו הסמים. ושם זה
כן.
נהרסו כל החיים של כל המשפחה.
אוקיי.
ואם יורשה לי בלי להזכיר שמות,
לא לא ודאי בלי להזכיר שמות,
לחטוף את מה שקורה שזה דבר אישי עם המשפחה, אבל אם יורשה לי לבוא לכבוד הרב לרמות, אני גר במרכז, לבוא ולדבר עם כבוד הרב, אני חושב בכל רם יכול להיות השם יצילנו, שזה או אולי הקפידו עלינו, או שיש איזה כללה, או שצריך איזה קמיה. צריך טיפול יסודי שורש, כי המצב מאוד מאוד קשה. מאוד קשה.
באמת זה נשמע ככה, בקולך העצב נשמע בצורה קשה מאוד. הרב קנאי הוא פסיכולוג שמעבר לזה שהוא רב, הוא כמובן גם פסיכולוג, ויכול להיות ש... תהיה לו איזושהי היצעה טובה. אני הייתי מציע שבאמת תנסה דרך המערכות, אני לא יכול לתת את הטלפון שלו בשידור, אבל דרך המערכות של בית חם, שאני כן יכול לתת את המספר, תנסה בעזרת השם מחר להתקשר וינסו לחבר אותך איתו, בסדר?
גמור, זה... הטלפון בשידור, אתה אומר לי את הטלפון ואני ארשום אותו?
כן, כן, אני אומר אותו, כן, אני אומר לך, 1599.
רק ברשותך אני ארשום את זה שנייה אחת.
בסדר, רק בואו נזדרז, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים.
כן, כן. 1599. 1599, מה זה, 03?
לא, 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 המספר תרשום כמו שאני אומר לך, 1599. 510 510 550.
תודה רבה כבוד הרב.
לילה טוב שיהיה לך. טוב, אז בוא נדבר עכשיו הרב קנאי, בוא נתחיל לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. כמובן שאם יש עוד מאזינים שרוצים לדבר איתך, אז הם מוזמנים להתקשר ב-039-039-039, ואת המספר הזה כבר כולם יודעים. טוב, אז אתה סיפרת לי כשהיינו בפרסומות על מישהו שהיה עובד בעזרה ראשונה ונחשף לאיזשהו אירוע, לא יודע אם זה היה תאונה, פיגוע, איזשהו אירוע, מישהו גיבור גדול, ואת המשך הסיפור תספר לנו אתה מה קרה לו, ואנחנו מספרים את זה לתועלת מה קרה לו בהמשך.
בהחלט, אז... ופשוט זה יכול בהחלט להיות דומה גם לאנשים, לאו דווקא אנשים שהגישו עזרה, אנשים שלהם גיד היום, דרך משל נחשפו לדברים קשים בתאונה, באותו עיקרון. דווקא הוא, לדוגמה, ביומיים הראשונים הוא ישן טוב, לא קרה כלום, רק אחרי יומיים התחילו להופיע לו סיוטים בלילה.
אחרי יומיים?
אחרי יומיים, שוב ושוב, הוא חלם את האירוע לפרטיו, ואפילו בשינויים לרעה, כמו שפתאום הוא ראה בין הפצועים.
את אבא שלו, אמא שלו.
כן, קרובי משפחה, חברים יקרים. עכשיו, קודם כל, אחד השלבים החשוב...
רגע, רגע, כן. ומה היה קורה לו אז? אתה באמצע
אז
סיפור.
היה, כן, כן, סליחה. אז הוא היה מתעורר בבעתה, זה פשוט לא היה ישן טוב בלילה, גם ביום זה היה חוזר עליו.
זאת אומרת, כאילו פתאום משום מקום באמצע היום, זה חוזר.
נכון. בנוסף, וכאן זה לא משום מקום, תופעה מאוד שכיחה. Mm-hmm. כל התופעות שאני אומר, הם אמנם קרו לו, ואני יודע את זה אישית, אבל הן מאוד מאפיינות.
טקסטבוק, זה מה כן, שיש בספר.
כן, ממש ככה, לפי הספר. Mm-hmm. יש דברים, כמובן יש גיוון, אבל הוא גם היה לו, זה היה, האירוע קרה במזג אוויר מאוד גשום וקודר.
Mm-hmm.
כתוצאה מזה, כל פעם כשהיה מזג אוויר גשום וקודר,
וואו.
הוא היה מפחד לצאת החוצה מהבית.
זה כי... משהו כמו התניה?
זה בדיוק התניה. לא כמו, זו התניה.
המקצוע זה... שלך להגיד את ה... כן. לספר את הסיפורים, והמקצוע שלי הלא מקצועי להגיד את המונחים המקצועיים.
בדיוק. הייתה לו התניה, זאת אומרת, המזג האוויר הזה חובר למאורה המפחיד,
mm-hmm.
וכתוצאה מזה הוא ניסה להימנע.
מי שיהיה מזג אוויר כזה.
בדיוק.
אבל הוא לא יכול, כי המזג אוויר הקדוש ברוך הוא שולט.
אז הוא ככה מפחד לצאת מהבית לפעמים, מנסה להתחמק מלהיפגש עם מזג אוויר כזה.
שזה דבר מאוד 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 קשה, כי אתה יודע, אני עושה, אתה יודע, יש דברים שאם אנחנו נמנעים מהם, למשל, מישהו פעם אמר לי, אני פוחד לטוס. אז אל תטוס, כאילו, אפשר לחיות בלי זה, אבל מזג אוויר זה דבר שאתה לא יכול לשלוט עליו, ואתה צריך לחיות כל השנה, כל השנה. אז אם נוצרה התניה שלילית, מאוד מגביל. מאוד מאוד מגביל
ומשבש את אורח החיים התקין.
אתה מרשה לרגע להפריע לך?
בהחלט.
אחד הסיפורים, אני חושב שבחיי, ב-14 שנים שאני מנהל את העמותה, שמעתי לא פחות מעשרות אלפי סיפורים. זה בלי גוזמה. אני תמיד חושב שאם הייתי עושה מה שאותו מועל עושה, שכל ילד שאומה לו היה רושם את שמו, היה מועל אחד גדול בירושלים, הוא יצא עם כרכים כשהוא... היה זקן, כרכים של ילדים שאומל ככה בשורות צפופות, סיפורים הייתי יכול להוציא כבר אנציקלופדיות שלמות, אז אחד הסיפורים, אתה יודע, סיפורים שנוגעים בך חזק, כאילו דוקרים בך סכין, אחד הסיפורים היותר קשים, ואם אותו אחד שאני מספר עליו את הסיפור, שומע, אנא, בבקשה, במטוטה, התפללתי עליך הרבה, ניסיתי הרבה, תתקשר אליי להגיד לי מה קורה. הייתה לו בעיה, היה לו פחד מרעמים, אתה יודע, כתוב בגמרא שרעמים, הקדוש ברוך הוא מביא אותם ליישר הקמומיות שבלב. הוא היה פוחד פחד מוות, ותקופות שלמות הוא היה בתור בחור ישיבה, נוסע לילת, לילת, לישיבה שמה ללמוד בחבד או באיזשהו בכנסת של חבד, כי פשוט הוא היה, אני פעם אחת ראיתי את זה, הייתי איתו באירוע כזה, הוא פשוט היה יוצא מדעתו, רץ כמו עכבר במעבדה, לא יודע מה לעשות עם עצמו, מאוד 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 מסכן. ויש סיפורים שהם ככה, אתה יודע, נכנסים בך חזק. אז זה אחד הסיפורים של אותו אחד, ואתה מתאר משהו שהוא מאוד מאוד דומה, כי מזג אוויר אי אפשר לברוח ממנו, מזג אוויר בא, אתה לא יכול לשלוט, אז אם לבן אדם יש בעיה עם המזג אוויר, כמו שאתה מספר על אותו אחד, אז זה התנאי נורא קשה, אז איך באמת עזרת לו?
כן, אז במקרה הזה לא אני עזרתי לו, אלא אחרים, אבל...
הכיוון.
הכיוון, כן, זה חשוב. אז קודם כל, צעד ראשון, זה נשמע מאוד בנאלי, mm-hmm. קודם כל לעשות מה שנקרא נרמול של התופעה. אם לידכם, מאזינים יקרים, יש מישהו ש, נגיד בעקבות התאונה הזאת, או אירוע דומה, מתחיל לפתח כל מיני תסמינים כאלה.
בוא נדבר איתם. מדבר הרבה, צוחק, בוכה, מתפרץ, משתולל, זה באי שקט.
כן, או הדברים שאנחנו תיארנו, שחוזרים לו סיוטים, חוזרים לו זיכרונות, באופן לא נשלט, יש לו כל מיני התניות שקשורות לאירוע, הוא מפחד להיכנס למכונית, מפחד להיכנס לאוטובוס. אז קודם כל לומר לו שיש לו תגובה נורמלית, כלומר שהרבה מאוד אנשים כך מגיבים, הרבה לא, אבל גם הרבה כן.
זאת אומרת, התגובה שלך היא נורמלית.
כן. קודם כל לייצב את מצבו, וזה עם, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, תמיכה מאוד חזקה. קוראים לזה, יש מודל תלת שלבי לטיפול בטראומה, כאשר השלב הראשון זה שלב ההתייצבות דווקא. זאת אומרת, קודם כל שיהיה לו כמה שאפשר, בלי לקסח אותו בעדינות, אבל כמה שאפשר. סדר יום, כמה שאפשר רגיל. בעיקר בתחום גם של ההיגנה והאוכל והשינה וצחצוח השיניים, זאת אומרת שהוא כמה שיותר נרמול של התופעות.
הוא מתנהג נורמלי, למרות שיכול להיות שבתוך הראש משהו לא נורמלי, אתה אומר לו בוא תעשה פעילויות יומיומיות, כל ה-ADL מה שנקרא, נכון? הפעילויות היומיומיות, בצורה רגילה, כאילו הכל רגיל.
עכשיו, ברור שזה לא יהיה רגיל, כי ברור שהוא עדיין יש לו סיוטים וזה, וזה רק שיהיה איזושהי התייצבות, הרבה תמיכה, כן, התייצבות, תמיכה, ולתת לו מידע. לא, מידע, ידע זה כוח. כן, יש לך תסמינים של פוסט-טראומה, או של טראומה אקוטית, זה בסדר. זה, זה דבר שאפשר לעבור אותו, ואומץ...
זה נורמלי.
נכון, ואומץ, ואם אתה אמיץ באמת, אז אתה פונה לעזרה. להפך, כאילו, אין שום פחיתות בלפנות לעזרה. להפך, לשתף בדבר שקורה לך, זה האומץ. אחרי השלב הזה, באמת, וזה באמת שוב רצוי לעשות את זה בליווי איש מקצוע, מאוד חשוב להדגיש את זה. פשוט, כשיש בשלות לעניין הזה, חשיפה הדרגתית, כמו שדיברנו, גם למצבים וגם לזיכרונות. לשני הדברים.
איך עושים את זה לזיכרונות?
אז בואו נתחיל בזיכרונות. זה כמו שאמרתי למאזינה הקודמת, בהקשר אחר, שיעצתי לה אפילו אולי לכתוב את האירוע. שוב, כשיש בשלות לדבר, לפעמים יותר קל לכתוב מאשר לספר.
זה פחות בושה, נכון?
בדיוק. אם אתה מסוגל לספר למישהו שאתה סומך עליו, מצוין. תספר את הסיפור לפותרות, זה יהיה קשה, אבל תספר את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שהמטען הרגשי הקשה כבר יוקה. קוראים לזה הביטואציה. זאת אומרת, אתה כבר נהיה, לבך כאילו נהיה גס בזה.
כן, זה, עכשיו... זה, זה, זה בדיוק, ליבך גס זה המילה הנכונה, כי זה, אתה יודע, חזל תבוא את המשפט הזה של ליבו גס, ואתה פשוט אומר, אתה לוקח בשלב השני, אחרי הנורמליזציה שאתה מנסה לנרמל, אז אם הבן אדם בשל, או שיספר או שיכתוב, אז תגידי,
בשלב ראשון הוא יכול לכתוב כי זה יותר קל, כמו שאמרנו.
ואם הבן אדם מתפרק תוך
הרבה, כדי... ולכתוב הרבה, הרעיון הוא לכתוב עוד פעם ועוד פעם, עד שהסיפור כבר משעמם אותך, הוא כבר ליבך גס בו. וזה יכול לעזור, בהחלט.
עכשיו, אם הבן אדם מתחיל לכתוב, הוא מתפרק באמצע, פתאום זה מלא לו את הזיכרונות, והוא כל כך נכנס לתוך העניין.
לא ללכת כסך. אני גם לא הייתי עושה את זה ממש בימים הראשונים. אני אומר, התייצבות ואז. אבל לאט לאט שיתחיל. ואז גם לספר, וזה בהחלט יכול להביא הקלה.
כן, ומה השלב?
תוך כמה, אגב, תוך כמה זמן, גם לא צריך פה, זה לא, לא לוחצים על כפתור, והדברים נפטרים. זה דבר אחד, ולגבי המצבים, שוב, חשיפה...
הזיכרונות, כן.
לא, דיברנו עכשיו על הזיכרונות.
על הזיכרונות זה לכתוב, והמצבים...
המצבים זה חשיפה הדרגתית, זאת אומרת, דווקא, שוב, לא לברוח מהמזג האוויר הקודר, נגיד בדוגמה שנתתי, אלא בהדרגה להעיז ולצאת למזג אוויר קודר. אז בהתחלה תצא לשתי דקות החוצה. אחר כך לחמש דקות.
הדרגתי.
כן, אבל לא, כן להיחשף לזה, כי כשאתה לא נחשף לזה, אתה בעצם משמר את הפחד.
זאת אימנעות, מה שאנחנו קוראים בלשון המקצועית, אימנעות, היא לא שיטת טיפול לכלום, היא רק תקבע את האימנעות שלך מהדבר.
ההימנעות באופן פרדוקסלי משמרת את הפחד. היא נותנת לך פתרון בטווח המיידי, כי אתה באמת נמנע ממשהו שמעורר בך אי נוחות, אבל אתה בעצם משמר את אי הנוחות הזאת.
כן, אתה ממש דואג שהיא לא תסור ממך
ממש
לעולם.
ממש ככה.
והדבר השלישי, דיברנו על נורמליזציה, דיברנו על להקהות את הרגשות על ידי חשיפה הדרגתית, או בזיכרונות על ידי סיפור הדברים או כתיבה, ויש דבר שלישי?
קוראים לזה אינטגרציה, אבל זה מה שקורה אחרי החשיפה, יש גם את העיבוד של הדברים בשכל, להבין מה הפחיד אותי, ממה אני מפחד.
זה שלב שאנשים עושים אותו, או שזה כמו הקבלנים שעושים לך 90% מעבודה, ואת ה-10% אף פעם לא מסייבים?
לא, זה בעיקר, אני הייתי אומר, מה שחשוב זה לשרש כל מיני אמונות ומחשבות לא טובות אודות העולם, שיכולים להשתרש, למשל, אין לי אמון בעולם. צריך להבין, וזה נקודה שלא...
למה, לך יש אמון בעולם? סליחה שאני שואל לך את זה בשידור.
אז אני, הרב אריה...
כנראה שעוד לא ראית מספיק.
לא, 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 אז אני אחדש לך, הרב אריה, אני אענה לך קצת בחוץ פה אולי אפילו, לא רק לי, גם לך. ואני אגיד לך למה גם לך, כי אחרת לא היית יכול לפעול בעולם. אני אסביר את עצמי.
מה זאת אומרת, אנחנו כולנו פועלים פה בתוך איזה שהם מגבלות, תוך איזה כללים, תוך איזה...
אבל יש לנו בדיוק, העולם בגדול, אני אומר, בגדול העולם הוא בר ניבוי. אם הוא לא היה, אם היית תופס את העולם כקאוטי לגמרי, כבוקה ומבולקה, שאני לא יודע מה הקשר בין מה שאני עושה למה שקורה, לא היית מסוגל לפעול
ברור, בעולם. ברור, אבל עד גבול נמנה. מסוים, אתה יודע שככל שאתה מתבגר, אתה נכון. יודע, למשל משפט כמו שאני, אני כבר לא מצפה מאף אחד לכלום.
כן, אבל, כן אבל כולנו, אז אני אענה לך, אני חושב שלא רק אני, גם אתה, זה מה שאני אומר, ואני אסביר לך, אני חושב
אתה מאוד רוצה להיות יחסי, כל הזמן יחסי, בתוך יחסי, סביבתי, יחסי, גם אתה.
יחסי, לא, לא, כי זה חשוב, לא רק אתה, גם רוב המאזינים שלנו, זה הסוד של הקדמת נעשה לנשמע, כן? כשבגמרא במסכת שבת, דף פי חטא עמוד א', האפיקורס אומר לרבה, אתם עם פזיז שהקדמתם את
נעשה לנשמע.
את פיכם לאוזניכם, אז הוא עונה לו תשובה כהלכה, שנראית על פני התמועה, הוא סתם מצטט לו פסוקים, הוא אומר, אנו שהולכים בתמימות, עלינו נאמר, תומת ישרים תנחם, ואלו שהולכים בעלילות, עליהם נאמר, סלף בוגדים ישדם, הוא אומר לו, אמת אנושית מאוד גדולה. זה גם ביחסים שלנו עם החבר, וגם ביחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, להבדיל, ש... לכל אדם יש יסוד של הקדמת נעשה לנשמע. אין יחסים בריאים בין הורים לילדים. אם אדם פועל רק על פי הכלל של קודם נשמע ורק אז אני אעשה. בקיצור, לא כל פעילות אנושית זה לקנות דירה בחוזה מקבלן, שאז אני באמת צריך להקפיד לקרוא כל תג או למנות מישהו ורק אז לחתום. ביחסים שלי עם שותפים בעבודה, עם ילדים, תמיד חייב להיות יסוד מסוים של הקדמת נעשה לנשמע. זה אטומת ישרים תנחם.
כמה פעמים צריכים לשבור לך את התום הזה בשביל שאתה תפסיק להאמין?
אז אני אענה. אנחנו לא מטיפים לנאיביות מטופשת, אבל יש מה שהפסיכולוג אריקסון קורא אמון בסיסי. זה נרכש בשנת החיים הראשונה. אמא טובה דייה. זאת אומרת, נותנת טיפול עקבי.
אתה יודע למה אני צוחק? אני פשוט נורא עייף היום. ואתה אומר לי אמון בסיסי שנוצר בשנת החיים הראשונה, ונאבד בשנות החיים האחרות.
לא, 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 לא. כי האמון הבסיסי הוא משהו באמת מאוד בסיסי.
הוא משהו בביוס.
לא, הוא משהו מאוד בסיסי. זה שאתה בכלל עולה על כביש ונוסע ולא בטוח, אני פעם חנכתי נער סכיזופרן, לא עלינו, שלא הבנתי בהתחלה, כשהייתי נוסע איתו ביחד באוטו, הוא פתאום היה משום מקום מתפרץ באיזה מבול של שאלות. תגיד לי, איך זה שהאוטו שלנו לא מתדרדר פה במדרון? איך זה שהמסעית פה ממול לא מתנגשת בנו? הוא אין לו את הביטחון הבסיסי בסדרי עולם.
אתה אומר שלא היינו עולים על כביש אם לא היינו בטוחים שכל אחד נוסע במסלול שלו.
בטוחים, פחות או יותר בטוחים. כן, יש לנו איזשהו אמון בסיסי בסדרי עולם. עכשיו בטראומה, עכשיו נחזור לטראומה, זה נשבר הרבה פעמים, כי פתאום קרה פה משהו נגד הכללים.
ששבר לנו את האמונות שלנו.
בדיוק, ואנחנו כבר רואים את העולם כעולם מסוכן, כעולם לא צפוי, כעולם לא נשלט. כל הדברים
האלה. רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אני רוצה רגע להיות האיפך מסתברה שלך. כמה זה רחוק מהמציאות, או כמה נאיבי צריכים להיות בשביל לחשוב שהעולם הזה בטוח? כל הזמן קורים פה דברים. אתה יודע מה, אני ראיתי את המספר ולא אמרתי אותו במונולוג, כי זה מחריד. אבל 7 ילדים, תינוקות, מתו במוות הריסה בשבוע אחד. תשמע, אתה רוצה לדבר על האמא שאין לה חרדות שהיא לא קמה כמה דקות לילד לראות שהוא בסדר? אני בטוח שבתקופה הזאת שהיו כל כך הרבה מקרים, הורים עושים את זה כי זה משהו הכי טבעי, הכי אנושי, לקום ולראות שהילד שלי בסדר. או למשל בירושלים. אתה יודע מה? מישהו אמר שהדקירות עשו דבר אחד, אי אפשר להגיד טוב, אבל שהוא עשה דבר אחד, אנשים הפסיקו להיות שקועים בתוך הפלאפונים שלהם, כי הם כל הזמן צריכים להיות ערניים לראות מה קורה סביב. אבל באמת, למי אתה יכול לספר את התום הזה, שהעולם הוא כזה תמים וטוב?
בוא לא נפריז ונאמר שהעולם הוא תמים וטוב, אבל אני מדבר על דברים מאוד יומיומיים, כמו שאמרתי לך, שאתה עולה על אוטו, שאתה מדבר עם בן אדם ופועל בעולם, ופחות או יותר מצפה לתוצאות. עכשיו, כמובן, יש לך אמונה, ואתה יודע שהכל בסופו של דבר בידי הקדוש ברוך הוא. אבל זה שאתה בכלל מסוגל, למה אריקסון אומר שזה בשנת החיים הראשונה? הוא לא סתם אומר את זה.
כי אי אפשר להוכיח את זה.
זה ברור, זה ברור. אבל הוא אומר, זה בעצם קומת הקרקע, הקדמת נעשה לנשמע, לא שהוא כך התבטא, זה קומת הקרקע שרק על בסיסה אתה יכול לצמוח עוד.
ברור.
אם אתה לא מאמין שאתה יכול לפעול בעולם, אם אין לך זה שיש תוצאות, מסוימות לפעולות שלי, והן פחות או יותר ברות ניבוי,
אז אתה אז אי אפשר לחיות
לא,
פה.
אי אפשר לחיות פה. עכשיו, אתה שואל עד כמה זה אשליה, אז יש, פה גם אתה יודע, יש גישות, יש מישהו שיגיד לך, גם במקרב הוגים, נגיד קיצוניים, יגידו לך שזה אשליה, ובאמת הכל הכל, אין לך שליטה על כלום וכולי.
כן, טוב, בוא לא נלך לאנשים מהזויים האלה, אבל אם אנחנו היינו בנושא של, 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 של מה אני מצפה, ואנחנו מדברים על טראומה, שבטראומה נשברים הכללים שהייתי כל כך בטוח בהם, אז הם יכולים להישבר לתקופה ולהירפא. בואו ניקח את זה ככה כאיזה שריר שנמתח, או אפילו גיד שנקרע ומתאחה. ויש כאלה שלא עלינו, זה נכון. נפרץ ולא חוזר.
לצערנו, יש את התופעה שבספרות, וגם לדעבוני יצא לי לפגוש גם אנשים כאלה, אנשים שנגיד הם פוסט טראומה עוד ממלחמת יום כיפור, מה שנקרא פוסט טראומה כרונית.
כן, זה שזה אנשים שאותם, אותה שבירה של האמון ושל הכללים, יצר אצלם קרע שלא מתאחה לעולם. ומה קורה לאנשים האלה? זה אנשים של ארגון ערים בלילה, או איך שזה נקרא, ערים בלילות?
זה, הטיפול באנשים כאלה הוא לא פשוט, ולא תמיד מצליחים. אתה יודע, אנחנו גם צריכים להכיר בקוצר ידינו לפעמים, אבל תמיכה, ליווי, זה תמיד עוזר.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר קצת על דברים שהם פחות מטראומה. פחד. אם מישהו עכשיו מרגיש שהוא פוחד לעלות לאוטובוס, או פוחד ללכת לכותל, או נמנע מדברים כי הוא פוחד, איך אתה מתייחס לבן אדם כזה ואיך אתה עוזר לו? איך אתה משכנע אותו באמון הבסיסי הזה שהעולם מוגן, שהעולם בסדר?
אז כמו שאני אומר, קודם כל שלב התייצבות, לא צריך ישר לקסח אותו, ולמרות שגם שמעתי על אנשים שדחפו אותם בכוח לזה וזה עזר, אבל לפעמים זה לא עוזר. אני אומר, מה שמקובלנו, כמו שאומרים, לעשות כמו שאמרנו כמה פעמים היום, חשיפה הדרגתית. כשהוא בשל לזה, להתחיל, שעשה לעצמו היררכיה של הפחדים, נגיד, הכי מפחיד לי, זה ממש להגיע אל הכותל. פחות מזה, ללכת
לשער שכם.
בדיוק, לכיוון הכותל. כאילו, לעשות לך סולם, למפות לך, וכימה כימה, לא...
מה זה עוזר? מה הרציונל שעומד מאחורי הדירוג הזה של...
הרעיון הוא, בסופו של יום, הרעיון של החשיפה, זה, כמו שנאמר כאן קודם, לנתק את ההתניה. זאת אומרת, כרגע מחובר לך הכותל עם משהו מאוד מאוד מפחיד. ואם אתה תלך לכותל כמה פעמים ולא יקרה כלום, אז הגוף והנפש שלך יתרגלו לזה
שלא קורה כלום.
שלא קורה כלום.
ומה קורה לי ממחס וחלה, למשל, חמש פעמים לא קרה כלום, ואז קרה משהו, ואז אתה שוב, חמש פעמים לא קורה כלום, ואז קורה משהו. מה עושה לך השבירות האלה של הרצף של הלא קורה כלום?
זה יכול אולי להקשות, אבל אתה יודע, מצד שני, זה דווקא יכול לעשות את זה חסין, כי אתה פתאום רואה שבאמת הדבר מעורבב. לכן זה לא בהכרח יגרום להרעה, אני חושב שזה כל מקרה לגופו.
כן. תאמר לי, הנושא הזה של הטיפול בטראומה, אנחנו הרבה פעמים פוגשים אנשים שאומרים, אני לא רוצה לעשות עבודה עם עצמי, לא רוצה להתעסק בטראומה. אתה מכיר את הדבר הזה? לא רוצה להתעסק. אנחנו... שוב, אני תמיד מקדים נעשה לנשמע, אני מקדים שאינני דן אף אחד שחס וחלילה סובל לעולם. אני חושב שמה שמרזיק אותי ביכולת, ובטח גם אותך ועוד הרבה מטפלים, זה שאנחנו לא דנים אנשים, אנחנו לא דנים אותם, אנחנו מנסים בסיטואציה העכשווית בלי לדון לראות איך לעזור. אז אני לא דן את אותם אנשים שאני עכשיו מדבר עליהם, אבל הרבה מאוד אנשים שחוו את השואה והיו במחנות, ועברו טראומות שבן אנוש לא יכול להקל אותם בכלל, לא רצו לדבר מזה. זאת אומרת, ישנה שיטה שאומרת, אני רוצה להדחיק את זה, לא רוצה להיות שם?
כן, ובאיזשהו מקום גם, כמו שאמרת, אנחנו צריך לכבד את זה גם. זאת אומרת, אני לפעמים יותר גרוע, כשמטפל לא מנוסה, או אפילו כן מנוסה, שבשוגג, בטעות, מתוך חוסר רגישות, או חוסר קריאת המפה נכון, לוחץ ודוחק במטופל לדבר כשהוא לא בשל ולא רוצה, לפעמים אני אומר משהו קשה עכשיו, אפילו יש פה שחזור של הטראומה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה על זה.
הוא כאילו שוב...
העביר אותו.
כן, נאמר את זה, סליחה על המילה, אונס את המטופל, לעשות משהו ששוב נגד שליטתו, הרי אנחנו רוצים להחזיר למטופל את חוויית השליטה. לכן צריך באמת, זה סיפור מאוד עדין.
אוקיי, ולכן אם בן אדם לא רוצה לדבר, ואנחנו מרגישים שהוא מדחיק, אבל אנחנו יודעים ש... אין מושג בנפש להדחיק, הכל נשאר שם, וכל סיפור לא מעובד, שלא עובד, נשאר שם לא מעובד, ויום אחד הוא יקפוץ ויופיע. איך אתה לוקח בן אדם כזה, ואתה גורם לו כן לרצות לשתף, או בוא נאמר, איך אתה מחדיר בו את ההבנה הבסיסית הזאת, שההדחקה לא תביא אותך לשום מקום טוב?
כן, אני שוב, כמו שאמרנו, הרבה תמיכה ועידוד שהוא באמת ירכוש את האמון בנו. גם קצת להאמין בו, שאולי עכשיו זה לא השלב הנכון. גם זה צריך לדעת.
זאת אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אני מכבד את זה שכרגע קשה לך, בוא, קח לך את הזמן שלך, אני פה לרשותך מתי שתרצה.
נכון. כמו שאמרנו כאן בעבר, לפעמים אני אציע לו לכתוב, נגיד, שזה יותר קל. ועוד דבר כללי. שמאוד חשוב לומר, וזה לא רק על טראומה, זה באמת בהתמודדות עם כל החשיפות לכל הפחדים. חלק ממה שאנחנו אומרים, וזה נקודה חשובה, אנחנו אומרים לאנשים, תדע לך, החיים שלנו, אפילו היומיומיים, רצופים בסיכונים. אני נסעתי מירושלים לפה.
כן.
ברגע שנכנסתי לאוטו ונסעתי בכביש בין עירוני, זה מאוד רלוונטי לצערי להגיד את זה היום, לקחתי סיכון. לקחתי סיכון, אז הייתי אומר, לא, איך...
אמון בסיסי, דברנו על אמון בסיסי.
אז איך התארת לעצמך, אתה הקלת ונשמרתם? מה זאת אומרת, עשו? אבל אז המסקנה תהיה שאנשים יישארו ספונים בבתיהם כל חייהם, וחי בהם, אנחנו, חיינו רצופים...
השאלה רק איפה עובר הקו הגבול.
נכון, חיינו רצופים בלקיחת סיכונים, ולכן אני אומר לאותו יהודי שיש לו פחד גבהים, ורוצה לצאת מזה... זה נכון, אתה לוקח איזה שבריר סיכון שאתה הולך למקום הגבוה, אתה לוקח שבריר סיכון שאתה הולך לכותל, אתה לוקח סיכון, אבל למה אתה, אז למה אתה עושה את זה? כי אני רוצה להבריא, כי אני רוצה לחיות חיים נורמליים. זה המוטיבציה שלי, לקחת סיכון מסוים פה.
אוקיי, אתה יודע, יהיו שיחלקו עליך ויגידו, מה פתאום, אבל בוא, אני אגיד לך איפה שתי הקצוות. בקצה האחד נמצא בן אדם שלא הולך על שניים וזוחל על ארבע, כי הוא פוחד שמה הוא ייפול, ואז הוא מראש זוחל על ארבע, כי מי שזוחל על ארבע לא יכול ליפול. כמובן שהבן אדם הזה מתנהג בצורה אימנותית ולא ראויה. ויש את הבן אדם הזה האחר שעל שפת גג בניין של 20 קומות, קופץ על רגל אחת על שפת הגג, שהוא בוודאי, איך נגדיר אותו, אדם שוודאי לא שומר על כללי ונשמרתם. השאלה, יש את הדבר... כל אותם אנשים שנמצאים איפשהו באמצע.
בהחלט.
כן, טוב. אז אנחנו דיברנו על טראומה, איך היא מתהוות, שהיא קורית כשפתאום נפרצים כל הנורמות וכל האמונים והאמון הבסיסי שנתנו בעולם, נקרא לזה ככה. אתה דיברת על השלבים של הנורמליזציה. עכשיו אני רוצה קצת להתעכב איתך בלמעשה. מי שנמצא באירוע כזה ורואה בן אדם שרץ מקום למקום ונע מה שמוגדר בצורה המקצועית, הוא באי שקט. מה צריך לעשות? לתפוס אותו, לחבק אותו, לא לתת לו לרוץ, לרוץ אחריו, לרוץ איתו, לתת לו יד. מה לעשות? אולי לדחוף לו ווליום? מה לעשות?
לנסות להביא אותו לאיש מקצוע. אני בכל זאת...
לא, אני מדבר לך בתוך האירוע, בתוך האירוע. נפגעי חרדה.
כן.
אנשים בתוך האירוע.
קודם כל שמה... בדרך כלל יהיו אנשי מקצוע, אבל אני אומר, בכל זאת, לנסות בצורה לא תוקפנית, אבל לנסות לייצב את המצב שלו. כמה שניתן, כמה שניתן לייצב, להרגיע. פשוט להרגיע, לדבר אליו, להרגיע. אולי לתפוס אותו באמת, אבל בצורה ידידותית, להרגיע, לתת לו לנשום עמוק. להגיד לו שזה נורמלי, שזה בסדר, שמבינים אותו. זה באמת ההצעה ככה על רגל אחת הכי טובה שיש לי לתת.
אוקיי, טוב, בנימה האופטימית הזאת אנחנו יוצאים שוב למקבץ, לתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות ומיד שווים. מוזיקה
מועד בחשיכה. זה עקה יוצאת מלב, נשמעת בלחישה. יד בוטחת בו נגע, אפוף תוגח לו ידע. התקווה היא כאן עדיין, לא נמוגע. ריח חריף מגיף כאב, קולות וצעדים. וחולים מול לא מקום, מתאים לילדים. Mas o goé
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
חוזרים חוגגים אירוע, בר מצווה, חתונה, יום הולדת, הילד נהיה אבא של שבת. התוכנית קוביס מוקיר שבת מזמינה אתכם לספר על השמחה שלכם או להפתיע חברים ולזכות בפרסים משמחים במיוחד.
יו יו יו, איזה כיף, כמה פרסים!
השאירו פרטים ב-1-952-92-93, הקישו אחת ואחר כך שלוש, ואולי תקבלו מקובי מתנה וגם...
תנו לו כוס מים!
לקובי, כל הכבוד, קובי.
קוביס מוקיר שבת עם קובי סלע, כל שישי ב-12. השיחה בעלות 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
היי, אבנר, אני לא מאמין. הדלת של הבוטקה פתוחה.
מה? יכול להיות ששכחנו לנעור?
אין סיכוי. בוא נראה מה קורה כאן.
צ'אנג ישב מתוח מתחת לחלון ודרך את הנשק. לפתע, דברים התרחשו במהירות מסחררת. יד ארוכה נכנסה דרך החלון, שלפה את צ'אנג החוצה והחלון התרחש.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
צריכים מקרר חדש? חושבים להחליף מכונת כביסה? עם שרפ מהדרין כל הדלתות פתוחות. קונים מקרר שרפ מהדרין 4 דלתות ומקבלים מכונת כביסה שרפ ב-1,090 שקלים בלבד. מבית רלקו, להשיג בחנויות המובחרות וברשתות החשמל. המבצע כפוף לתקנון.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית, ובתוך זמן קצר, הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת עטבה בלעדית למכשיר הבי-קיור לייזר, חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
הידעתם? בבית חרדי מכשירי החשמל עובדים פי 3 יותר שעות מבכל בית ממוצע. זקוקים למכשירי חשמל אמינים ועמידים?
יא יא!
רוצים איכות חסרת תקדים כולל פתרונות למהדרין?
יא יא!
קולקציית החשמל של בלומברג. בלומברג, תרשו לעצמכם איכות גרמנית.
יא יא!
בלומברג, מבית רלקו.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך, מסעדה חלבית איטלקית כשרה למהדרין, בדץ הרב רובין, מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה. בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, שבע ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה הקדושה של הכותל המערבי. בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירביט המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שלום לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום לצידי הרב אבי קנאי, פסיכולוג קליני ומטפל במרפאות בית חם. ואנחנו נמצאים ככה לקראת סיומה של התוכנית שלנו, תוכנית עצובה, תוכנית שבה אנחנו נאלצים לשוחח על התמודדות עם צרות, עם טראומות, עם קשיים, עם דברים לא נעימים. ושוב אני רוצה לומר לך, לילה טוב הרב קנאי.
לילה טוב.
טוב, אז דיברנו איך טראומה מתהוות, ודיברנו ככה, קפצנו קצת לטיפול, או למה צריך לעשות, אבל יבואו אנשים וישאלו אותך, איך אני מזהה שמישהו מפתח טראומה או פוסט טראומה, אז מה תגיד לו?
אז יש מגוון של תסמינים פה שאפשר לחשוב עליהם, סימנים. כמו שאמרנו כבר, זיכרונות חוזרים ולא רוצניים וחודרניים של האירוע, סיוטים טראומטיים. עכשיו, לא צריך שכולם יהיו, שכל הדברים שאני אומר יהיו.
זה אחד מתוך?
כן, אחד מתוך, אחד או יותר מזיכרונות חוזרים, סיוטים טראומטיים, מה שנקרא פלשבקים, כלומר שלפעמים תגובה אפילו פיזיולוגית, כמו שהזכרת ש... אם אתה נחשף לגירויים שקשורים לטראומה, כן? כמו שסיפרנו בסיפור קודם, למזג אוויר או דברים שמזכירים, אז
התניות, כן.
התניות כאלה. הימנעויות, כמו שדיברנו עליהם, כן? הימנויות, להימנע מהמחשבות שקשורות לטראומה, להימנע ממקומות, אנשים, מצבים.
אז בוא נפרוט את זה למשל במה שקשור אלינו, אם יש אנשים שהיו על האוטובוס הזה ומרגישים, חשים שהם לא מסוגלים לעלות על אוטובוס, זאת אומרת שהם מפתחים משהו שהוא שצריך לשים לב אליו, לא להיכנס ללחץ.
לא להיכנס ללחץ, אבל בהחלט כשהם בשלים לכך ובהדרגה להחזיר אותם אל האוטובוס, וזה יכול להיות ממש בצעדים, קודם ללכת לתחנת אוטובוס, אחר כך לדרוך על המדרגה הראשונה
ולרדת, ולצעד. כן.
כן, ממש ככה, ובסוף הם ייסעו באוטובוס בעזרת השם, ויהיה בסדר, אבל זה הכיוון.
תגיד, אפשר למחוק את זה מהבקראונד לגמרי? זאת אומרת, אפשר להגיע למצב, הגמרא אומרת שלמה דומה תינוק, ילד קטן שדומה לנייר חלק, שלא כתבו עליו שום דבר. זה טראומה, זה דבר שאפשר להשכיח אותו ברמה כזאת, שהוא לא יהיה שם, אפילו בצורה הכי קטנה שלו?
בכנות אני לא בטוח בתשובה, אבל אני מעריך שבדרך כלל התשובה היא שלילית, ולא צריך להיבהל מזה. זאת אומרת להפך, אולי זה אפילו יותר בריא. זה חלק מהביוגרפיה שלך. אתה לא צריך למחוק את זה. זה חלק מהביוגרפיה שלך, זה חלק מהחיים שלך. אם אתה חי עם זה אחר כך בשלום, וממשיך את חייך בסך הכל בצורה רגילה ובריאה, כן, זה עדיין, ולהפך, גם מחקרים מראים שגם יש תוצאות חיוביות לטראומה. לפעמים זה מצמיח אנשים.
זה בדיוק מה שרציתי להפתיע את המאזינים, ואולי אותך לא, כי אתה רב, אתה יודע, והמאזינים שלנו גם בטח כולם יודעים מה שאני הולך להגיד, אבל נתתי הרצאה לפני כשבוע וחצי, שבועיים אולי, לא יכול לזכור מרוב ההרצאות שאני נותן, באיזשהו סמינר בירושלים, וביקשו הרצאה נושא של שינוי בחיים, איך אנשים מקבלים שינוי בחיים, למה אנשים פוחדים משינויים, כל מה שקשור בשינויים, וכמובן אזור הנוחות של בן אדם וכו' וכו'. ואני אמרתי להם, רבותיי, שבע יפול צדיק וקם. הנפילה, או בוא נאמר, הקימה היא חלק מהנפילה. הנפילה היא חלק מההתעלות. בן אדם שבחיים לא נפל, הוא לא יודע איך הוא יראה אם הוא ייפול. אבל אם שבע פעמים נפלתי וקמתי, אז אני כבר יודע, אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני יכול ליפול, אני יודע איך קמים, ואני יודע שאפשר לקום מזה. זאת אומרת שגם בטראומה, אתה אומר, גם אם זה לא נמחק לגמרי, אבל זה נמצא שם, באותו מקום, והמקום הזה הוא חיובי, כי הוא מזכיר לי, הייתי שם פעם, ויצאתי, אז גם אם אני שוב יחזור למקום הזה, אני שוב יצא משם, זאת אומרת, זה המעלה של הטראומה, או לא המעלה, אבל הצד החיובי, של השבע יפול צדיק, וכמה שאפשר לקום מהמקום הזה.
בהחלט, וגם לפעמים זה מנתב אנשים, זה מגלה להם כוחות שהם אפילו הם לא ידעו שקיימים בתוכם, זאת אומרת, כוחות התמודדות, כוחות של חוסן,
זה מה שאנשים הרבה פעמים אומרים, פתאום גיליתי כוחות שלא הכרתי בעצמי.
ממש ככה. לפעמים זה מכתיב לאנשים קריירות שהם לא חשבו עליהם. לפעמים אנשים פתאום נחליטים להיות רופאים או רבנים.
בטעות, כן. את יודע, זה באמת מזכיר לי, באחד ההזדמנויות שהייתי צריך לעשות איזשהו משהו פיזי שאני לא מורגל בו, אבל הייתי ממש מחויב לעשות, וזה הייתה עבודה פיזית סיזיפית שלקחה כמה שעות. ביום שלמחרת אמרתי לאשתי שאני יכול עכשיו לקחת דף ועט ולצייר כל שריר שנמצא בגוף שלא הכרתי אותו. כי לפעמים, אתה יודע, אתה לא מכיר באמת את השרירים שלך, אבל כשאתה כל כך מתאמץ, כל שריר צועק, כל עצמותיי תאמרנה. זאת אומרת, אנחנו הרבה מאוד אנשים, הרבה, אולי אפילו רובנו, לא רוצים להתעסק עם כוחות הנפש שלנו, לא רוצים לבחון אותם, לא רוצים למדוד, לא רוצים להיפגש איתם באיזושהי סמטה חשוכה. אנחנו מעדיפים שהכל יעבור לידינו. ואירוע כזה, הוא אירוע שיכול פתאום להעיר לבן אדם, הלו, יש פה שרירים, כוחות נפש, שלא הכרת בכלל, שלא היית מודע להם. אני מכיר למשל אנשים שפתאום גילו כישרון כתיבה מדהים, כתוצאה מאירוע קשה, כמו שאתה אמרת, והם כתבו את האירוע שוב ושוב, ופתאום מי שקורא את זה אומר, וואלה, תשמע, יש פה סופר שיודע לבטא בכתב את כל הרגשות הכי קטנטנות שלו, שזה דבר שהוא קשה. אז הנפילה הזאת היא יכולה בהחלט להצמיח. אז דיברנו גם על זה. עכשיו תגיד לי, אני שואל אותך, תגיד לי, מבחינתך, אתה פסיכולוג, אתה לא פסיכיאטר. אדם שמרגיש, אין לי כוחות נפש לזוז גרם קדימה, אל תדברו איתי, לא חשיפות, לא נורמליזציה. יכול להיות שהאירוע פגש אותו כבר בכל מקרה שהמערכת החיסונית הנפשית שלו היא נמוכה וחלשה. טיפול תרופתי.
בהחלט, במצבים כאלה או דומים לאלה, צריך לשקול ברצינות. כמובן בהתייעצות עם פסיכיאטר. כן, יש תרופות, SSRI, כן, תרופות אנטי חרדתיות.
או אפילו סתם איזה מרגיענים כמו ואבן וקלונקס.
שלא לדבר על זה. ואבן וקלונקס, פה אני נותן הערת אזהרה, ידוע שקלונקס ממכר.
לא, אבל רק בתקופות ארוכות, לא בתקופות קצרות.
לא, כן, אבל אני רוצה להדגיש, כשכבר הוא כן בשל לטיפול בחשיפה, אז חשוב מאוד, נגיד אדם שיש לו התקפי פאניקה, אז הנטייה הטבעית שלו זה לקחת קלונקס שיש לו התקף פאניקה. עכשיו זה לא טוב, כי אז הוא לא ייחשף, אז הוא לא יראה שלא קורה לו כלום בעצם.
הוא לא יוכל להתמודד עם זה אף פעם, כי הוא תחת הרדמה.
ויש הבדל, לא, יש לו גם התנהגות, קוראים לזה בשפה המקצועית, safety behavior, התנהגות של ביטחון. עכשיו, לכן אנחנו נגד קלונקס SOS, מה שנקרא שהוא לוקח לא בצורה, אלא מתישהו במצוקה. אם נגיד הוא היה לוקח קלונקס כל בוקר בשעה 8 בבוקר,
היה עדיף לך מאשר שהוא לוקח את זה.
מבחינת החבלה בטיפול הפסיכולוגי,
כן,
של חשיפה, זה פחות מחבל. אבל אתה שאלת בצדק על שלב עוד הרבה יותר מקדמי. בשלב המקדמי הזה שאדם נגיד הוא מאוד מאוד חלש אחרי טראומה, בהתייעצות עם פסיכיאטר, בהחלט לפעמים...
אני רוצה לומר לך שזה לא כל כך רחוק. אני, בגלל שאני עוסק בתחום, קרה הרבה פעמים שבלוויות מהסוג הזה, אנשים דיברו איתי קודם, וחששו שיקיריהם לא יוכלו לעמוד במעמד הזה, ושאלו אותי מראש, האם אפשר ש... יהיה להם בכיס, מה שנקרא פת בסלור, שאם הם ירגישו שזה יוצא משליטה, שהם יוכלו לקחת משהו. אז כמובן שאני תמיד אומר להם, לכו לרופא משפחה, רופא משפחה ייתן לכם כדור כזה, זה לא בעיה, אני יספק לכם אותו מהגמח שלי, אבל תביאו לי מרשם, ואת יודע, הרבה פעמים הפת בסלור הזה, כל כך עוזר להם, כי יש להם את הכדור בכיס, וג'סט אין קייס, במקרה שיקרה משהו, אז הם יכולים לקחת אותו, אבל מחר לא עלינו בהלוויות, נראה מחזות קשים מכל עם ישראל.
בהחלט.
ויש אנשים שלא יעמדו בזה, וירצו, כמו שאתה אומר, לקחת את הדבר הזה שיגן עליהם, אז אני לא חושב שיש התנגדות שהם יעשו את זה בשביל לעבור את ה...
בוודאי שלא, אני הפת בסלוק, כמו שציינת, אבל צריך רק לזכור שבטווח הארוך,
זה התנהגות לא טובה.
אפילו הפת בסלו לא טוב. אני אומר, בטווח הארוך, לא מחר בלוויה. אני אומר, כשהם כבר ירצה לצאת מהחרדות, אז בהדרגה שיגיע למצב שאפילו הוא נחשף אל הדבר גם בלי...
שיש לו את השליטה האישית שלו בלי עזרים וקביים.
בהחלט, אבל שוב, כל דבר בעיתו. זה לא להקדים את העניין. בטרם עת.
טוב, על רקע המוזיקה הזאת שמתנגנת, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים את השידור הזה, אז נודה לך, הרב אבי קנאי.
תודה רבה.
הרב והפסיכולוג שלנו שעושה עבודה מדהימה בסניף ירושלים ובסניף מודיעין עילית, ובעזרת השם מקווים שתרחיב את גבולותיך ואת שעותיך בבית חם, כי אנשים ברוך השם מאוד מרוצים. תודה לישי פופובסקי, לדוד קליגר, ולכל מי שסייע והביא לתוכנית הזאת לקרום אור וגדים ולבוא לאוויר העולם. אנחנו כמובן 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 מאחלים לשרה וברכה בדינה לרפואה שלמה, וינון בן נחמה איריס לרפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא ישלח נחמה למשפחות שאיבדו את יקיריהם, ייתן להם כוח לעבור את הדבר הנורא הזה שנקרא לאבד יכיר בצורה כל כך קשה, מהירה וטראומטית, והקדוש ברוך הוא ירפא את ליבם של כל עמו ישראל. אנחנו מאחלים לכל מאזיננו, לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, שיהיה לנו חודש אדר, שחודש אדר זה ראשי תיבות אני השם רופאך. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לכולם, ובעיקר שמחה לעם ישראל בכל מקום שהם, ובמיוחד בארץ הקודש. ליל מנוחה, ונסיים עם איזשהו שיר שנקווה שייתן לנו טיפה תקווה ואור.
Thank you.